שלום שרון.
שלום.
אז היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על סחר בילדים.
כן.
במדינת ישראל.
זהו, כאן זה נקודה קצת בעייתית, כי את נכנסת למקומות שאנשים חושבים יותר קונוטציה למאפיה. אני רוצה בעצם לדבר על החטיפות ילדים בידי הרווחה, או איך שקוראים להם כיום השירותים החברתיים, שבהם בעצם גורמים ממשלתיים משותפים פעולה עם גורמים פרטיים למטרות רווח, לצורך חטיפת ילדים עבור בצע כסף.
וואו. אנשים לא חושבים שזה יקרה להם.
כולם מאמינים שזה קורה בעצם לאנשים שהם בשכבות החלשות של האוכלוסייה. בשנים האחרונות יש יותר ויותר מקרים בהם נחטפים ילדים בני מעמד הביניים. אנשים מתחומים רחבים של החברה, החל משוטרים, חלה באנשי שיווק, בתחום ההשכלה מאנשי אקדמיה, דוקטורים, וחלה באנשים שהם דיירי עמידר. חטיפת הילדים בידי הרווחה בעצם חולשת את רוב המעמדות החברתיים בישראל. בעצם כל ילד בישראל ששייך למעמד הביניים הוא בעל סיכוי לחטיפה על ידי מערכת הרווחה. הסיבה לכך היא שהילדים החטופים וההורים אינם נשקלים בעצם על שיקולים שהם טובת הילד. השיקולים הם שיקולים כלכליים.
איך משפחה ממעמד הביניים יכולה בעצם להינצל מאיזשהו מחטף על ידי הרווחה?
אי אפשר. שום דבר בעצם לא מגן על הילד שלך מפני חטיפה. היום, בימים אלה, אנחנו נמצאים במצב בו נחטפים ילדים רבים מקרב מעמד הביניים, ילדים ממשפחות נורמטיביות. זה לא מספיק היום שתהיה הורה טוב לילד שלך. אתה יכול לספק לילד שלך קורת גג, מזון, אהבה, חינוך, בריאות, ועדיין הילד שלך יחשב כקטין נזקק. אני בהמשך ירחיב על נושא הנזקקות. כל קטין במדינת ישראל יכול להיכנס תחת הקטגוריה של קטין נזקק. מה זה קטין נזקק? קטין נזקק הוא בעצם קטין שמשרד הרווחה ועובדיו, העובדים הסוציאליים, קבעו מכל סיבה שהיא שעולה בדמיונם ללא חובת הוכחה שהאינטרס של הילד בעצם נפגע. אין להם חובת הוכחה על כך. זו יכולה להיות כל סיבה שהיא, והילד של כולנו יכול להיחשב כקטין נזקק. קטין נזקק זה יכול להיות ילד לאימא שעובדת יותר מדי שעות ביום. קטין נזקק זה יכול להיות ילד שאביו מרים עליו את הכל. מה זה בעצם הכרזת נזקקות? הכרזת נזקקות זה מצב שבו משרד הרווחה ועובדיו, החוטפים הסוציאליים, הם מלאימים לידיהם את ההרשאה על הילד. כלומר, הילד הופך להיות רכוש מדינה. במרבית המקרים, אחרי שהוכרזה נזקקות, על פי סיבה שהם בדו מליבם, עובר הילד למה שנקרא הוצאה חוץ ביתית. אני אדון בכך בהמשך. מה שקורה זה שאבא ואימא של אותם קטין, של אותו ילד, ההורים שלו הם בגדר בייביסיטר נטו. הם כבר לא ההורים שלו. הם כבר לא רשאים להחליט לגביו. הם כבר לא יכולים להוציא אותו לחול. הם כבר לא יכולים להחליט בדבר עתידו, בדבר החינוך שלו. הילד הופך להיות רכוש מדינה. על מנת שהעובדים הסוציאליים יוכלו להמשיך להחזיק בילדיכם, עליהם לפנות לבית המשפט לפני שתמו 7 ימים. המשפט יתדיין בבית משפט לנוער, וזה יהיה הליך נוער לכל דבר ועניין. הליך נוער שונה ממהותו מהליך, כל הליך משפטי אחר שחוויתם וראיתם. הסיבה לכך הוא שהמבקשים, כלומר אנשי הרווחה, אינם זקוקים לשום ראיה מתמכת של דבריהם. הם יכולים להתבסס על שמועות. הסיבה שמרבית הקטינים שהוכרזה עליהם נזקקות עוברים להוצאה חוץ ביתית היא בעצם שיקולים כלכליים. הילדים מועברים למוסדות, למרכזי קלט, למשפחות אומנה. בישראל קיימים היום 10,000 ילדים שהוצאו להוצאה חוץ ביתית. כל שנה נכנסים למערכת 10,000 ילדים שבמושג היפה הוצאו להשמה חוץ ביתית. אבל בעצם אלה ילדים חטופים. השמה חוץ ביתית זה מילה מכובסת ויפה לחטיפה. ישראל היא אחת מהמדינות המובילות בעולם בחטיפת ילדים מידי מערכת הרווחה. מקום ראשון, נורווגיה, עם 60,000 ילדים שנחטפים כל שנה. מקום שני, שוודיה, עם 50,000 ילדים שנחטפים כל שנה. מקום שלישי, בריטניה, ומקום רביעי בעולם, ישראל. אני רוצה להציע כאן כמה שיטות להתמודדות מול מערכת הרווחה. יש דברים שאסור לעשות מולם וחובה לפעול מולם על מנת למנוע חטיפה או הוצאה חוץ ביתית, איך שהם אוהבים לקרוא לכך. דבר ראשון, לא לחתום על שום דבר שנותנת לך עובדת הסוציאלית לחתום. זה לא משנה איזה הטבות ומתנות היא נותנת לך ומציעה לך בתמורה. לרוב הם מחתימים בעורמה ובמניפולטיביות אנשים על מסמכי נזקקות, שבכך עסקנו קודם. בעצם החתימה על נזקקות, ההורה מעביר את הילד לחזקת הרווחה. מסמך נוסף שאותו הם מחתימים בעורמה הורים, זה מסמכי החיסיון הרפואי של הילד. זה נותן להם בעצם את הכוח לגשת לכל שירות רפואי שהילד מקבל ולחפש שם מידע שישמש בעתיד כנגדכם. שנית כל, אל תזלזלו בדבר. אם הרווחה יצרה אתכם קשר, תשקיעו בזה כסף. אל תזלזלו בדבר, כי לא מעניין אותם לראות איזה הורים טובים אתם. אתם למעשה נמצאים במצב שדומה לחקירה משטרתית. כל דבר שתיתנו להם עשוי לשמש כנגדכם. לכן חשוב מאוד לערב עורך דין שבקי בענייני נוער. חוזרת ואומרת, לא עורך דין לענייני משפחה, אלא עורך דין שבקי נקודתית בענייני נוער. מומלץ להתרחק מהסיוע המשפטי, מכיוון ועורכי הדין של הסיוע המשפטי, יש מקרים ולא מעט מקרים שבהם הם עבדו ביחד עם הרווחה נגד ההורה. סחרור עורך דין פרטי, חפשו המלצות על אותו עורך דין דרך פעילים חברתיים שאותם ניתן למצוא ברשת החברתית. כפי שציינתי, כל מידע שתראו להם עשוי לשמש כנגדכם. לכן חשוב מאוד שתראו לעובד סוציאלית מספר קריטריונים שחשובים. לדוגמה, חוסן משפחתי. יש להראות אחדות משפחתית, את הריבים ביניכם תשאירו בצד. תראו להם שיש לילד סבא, סבתא, דודים, דודות, ואתם ביחסים טובים עם ההורה של הילד. את המתחים ביניכם תשאירו בצד ואל תראו להם את זה. דבר נוסף שחשוב להראות להם זה חוסן כלכלי. אל תראו להם חולשה. העובדים הסוציאליים נוטים לחפש מקומות שבהם האדם חלש, ההורה חלש, ובמקומות האלה שם הוא ינסה לחטוף את הילד. הראו לו שיש לכם חוסן כלכלי. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בצורה של שכירת עורך דין טוב ובעצם הכנסתו לתמונה בשלב מאוד מוקדם. זה מראה שיש לכם כוח וזה מראה שאתם גם תילחמו על הילד שלכם ויש לכם את האמצעים להילחם עליו מבחינה כלכלית. עובדים סוציאליים לא אוהבים את זה. אחד הדברים שבעצם מאפשרים לרווחה לחטוף ילדים מהבית זה המצאת פרטים שאין להם שום צורך לבסס אותם בהוכחות למעשה. הם יכולים לטעון שהייתה נגדך הלשנה ממישהו אחר. הם לא צריכים ביסוסים לאותה הלשנה. זה קרה להרבה אנשים כאן במדינה, זה קרה להרבה אנשים גם בסקנדינביה וזה קרה גם לי. יש מקרים שבהם החטיפה למעשה נעשית באורח פתע. כלומר, מגיעים הביתה עובדים סוציאליים מלווים בשלושה שוטרים וללא כל התראה מוקדמת הם חוטפים את הילדים. כל אמצעי שתפעילו על מנת למנוע זאת לא יעזור. אני שרון, אמא של פטל, בת השמה.
יעד.
ניסו לחטוף לי את פטל שהייתה בת 3 חודשים. היא נחטפה והועברה למוסד בו היא שעתה במשך חודש. בגלל ששיחקתי את הקלפים נכון, פטל הוחזרה. אבל כאן בישראל כבר עברנו 3 ניסיונות חטיפה. העובדים הסוציאליים סיפרו עלינו מעשיות. העובדים הסוציאליים השתמשו בכל שקר וכל מניפולציה שדמיונם בדה כדי להרחיק את פטל ממשפחתה. והם ממשיכים לנסות, הם ממשיכים לבדות. לא ניתן להם להפריד בינינו. לא ניתן להם להפריד בינינו.